בעמוד קי"ח, בעמודה השמאלית, דרבור המתחיל לכן. או, תודה רבה. לכן וגומר. מה זה וגומר? המשך הפסוק. נכון? אז מה זה, לכן, אמרו רבותינו, זה לשון שבועה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לכן, הוא מתכוון להישבע. אז איך היו הפסוקים לפני? וירא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, וגם הקיבותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, כי אנחנו מגיע ללכן, אמור לבני ישראל, אני השם והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים וכו'. זאת אומרת, מהי המוטיבציה של יציאת מצרים? למה הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים? בגלל מה שכתוב לפניכם, נכון? לכן אמור. מה כתוב לפניכם? שהקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות לתת את הארץ לזרם. זאת אומרת, יש מחויבות פוליטית. לכן, מסיבות של מחויבות פוליטית, מוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. כן, כלומר, גם חלק מהברית היה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. כלומר, גם זה חלק מהעניין. אז אני מסביר לך עוד פעם, הבנתי את שאלתך, אני אחזור על שאלתך ואני אחזור על תשובתי, ואז אתה תבין מה אני מקווה. אתה אומר שיכולה, יש פה סיבה שנייה, וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל. כלומר, הסבל של בני ישראל הוא סיבה שנייה ליציאת מצרים. והתשובה היא שזה לא נכון. כי ההתחשבות בסבלם של בני ישראל היא בגלל שזה סעיף בחוזה על הארץ. כמו שכתוב, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול ודור רביעי ישובו הנה. מובן? זאת אומרת שבסופו של דבר, כולל סעיפי המשנה, ההתחשבות בסבל וכו', המטרה של יציאת מצרים היא לתת לעם ישראל את ארץ ישראל. או? מה זה לא כולל? את מתן תורה. כלומר, בניגוד למה שהדרשנים רגילים לומר, שהמטרה של יציאת מצרים היא קבלת התורה, התורה עצמה לא אומרת כך. התורה אומרת הסיבה של היציאה, או המטרה של היציאה, נאמר, הסיבה המטרתית, היא קבלת ארץ ישראל. יוצא לפי זה שמתן תורה, גם הוא, סעיף משנה של המגמה הזאת. וזה הדבר, אם כן, מה התפקיד של מתן תורה ביציאת מצרים? למה הייתה, באמת, למה היה המעמד הזה? מדוע היה מתן תורה במהלך יציאת מצרים, וכי לא היה מספיק להגיע ישירות אל ארץ ישראל? בסדר? אבל נקודה מאוד מאוד חשובה, כי אנשים שוכחים את הממד הלאומי שהקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל ולא אלוהי הדתיים. כלומר, כיוון שהוא אלוהי ישראל, הוא נתן את תורתו לעם הזה שבחר בו. אבל גם אם לא היה נותן את התורה, היינו עם השם. היינו מגלים בעצם הווייתנו את ההערה האלוהית בעולם. איך זה היה מתרחש? בכל מיני אופנים. בין היתר בוודאי שגם היה פולחן, הייתה תורה, מן הסתם. אבל כל זה היה צומח מתוך החיים עצמם. ללא צורך בהופעה הטרונומית מבחוץ שתופיע דרכנו. עד כאן מובן? טוב. כל זה היה כמבוא לפסוקים שהמהר"ל כאן מסביר. אני רק רוצה להזכיר מהם הפסוקים. לכן וגומר. אז וגומר, כפי שאמרנו, זה המשך הפסוקים. מה כתוב שם? לכן אמור לבני ישראל אני השם. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם אלוהים, וידעתם כי אני השם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. כלומר, זאת המטרה. מה כתוב מיד אחרי זה? וידבר משה כן אל בני ישראל. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. בסדר? אבל ברור שהמטרה אם כן היא חמש לשונות גאולה שיש שם, כלומר ארבע של גאולה, הלשון החמישית והבאתי זה כבר ירושת הארץ. טוב. כן, בבקשה, דבר. האם זה שקיבלנו את התורה זה עונש? יש דעה כזאת, זאת הדעה של הנוצרים. זאת אומרת, הנוצרים סבורים שהתורה ניתנה לעם ישראל כעונש. זה נכון, יש דעה כזאת. מקובל שדעות נוצריות הן לא חלק מהיהדות. כן. בסדר, אל תהיה לחץ. למה אתה שואל באמת? הבנתי, הבנתי. לא, אז התורה למה כן ניתנה? באמת לא דיברנו על זה. היא ניתנה כדי לעזור לנו. כלומר, כתרופה. זאת אומרת, מדוע כתרופה? למשל, תאר לעצמך אדם שעבר תאונת דרכים קשה, ועכשיו יש לו אמנזיה. באמנזיה הכוונה שכחה. הוא לא זוכר מי הוא, הוא לא זוכר איפה הוא גר, הוא לא זוכר מי אשתו, מי ילדיו, מה המקצוע שלו. אז במהלך השיקום נותנים לו פנקס קטן, שהוא צריך להחזיק כל הזמן איתו, שבו כתוב שמי כך וכך, שם אשתי כך וכך, אני גר במקום פלוני, אני עובד בעבודה אלמונית, וכו' וכו'. זאת אומרת, הוא צריך להיזכר מי הוא. אז מי שעבר אמנזיה, עוזרים לו, נותנים לו טקסט. אז אותו דבר, עם ישראל עבר אמנזיה, שיעבוד מצרים עשה אותנו חלשים. לכן היינו צריכים תורה.
ועדיין הוא לא זוכר, הוא עדיין לא מזדהה עם השקולות פנקס, אז זה
השלב
שעובר
במחלה, לא? יש שלב שבו הוא כבר לא צריך את הפנקס יותר. כלומר, זה איך כתוב בספר ירמיהו? כי זאת הברית אשר אעשה להם אחרי הימים האלה, נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתובנה. ואז אפילו יש תופעה נוספת, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. לא יצטרכו ללמוד. למה? כי כל אחד ידע מעצמו. כן, אנחנו עוד לא הגענו לשם, אנחנו בדרך לשם. כן. טוב, מתוך כך, מתוך כל ההקדמה הגדולה הזאת, אנחנו יכולים לגשת אל דברי המהר"ל. אלו ארבע לשונות של גאולה. והוצאתי והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם לי לעם. וכנגד אלו ארבע לשונות, תקנו רזל דלת כוסות, כמו שהתבאר לכמן. כן, בליל הסדר אנחנו שותים ארבע כוסות, אז לא כתוב בגמרא למה. בגמרא לא כתוב למה לוקחים ארבע כוסות, אבל במדרש רבה כתוב שזה כנגד ארבע לשונות של גאולה. ויש לפרש פירוש אלו הדברים, אלו ארבע הדברים, כנגד מה שאמר, כי הרי הקדוש ברוך הוא אומר שכל ארבע לשונות האלה זה תגובה להבטחה שהוא נתן, אז צריך לראות מה בהבטחה שהוא נתן בברית בין הבתרים מתאים לארבע לשונות אלה, כן. כי החמישי זה לא גאולה, החמישי זה המימוש של ההבטחה. צריך לגאול אותנו מן העבדות ולהביא אותנו לארץ ישראל. לכן גם בהגדה של פסח אנחנו מפרשים רק את הפסוקים של ארבע לשונות של גאולה ולא את והבאתי. נכון? טוב, למרות שיש כאלה שמכניסים את זה בימינו, יש כאלה שמכניסים את הדרשות שבספרי על והבאתי, אבל אין הכרח בזה. טוב, ויש לפרש פירוש אלו ארבע דברים כנגד מה שאמר. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדים ועיננו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד לנו אנוכי, ואחרי כן יצרו ברכוש גדול. כן, אני קצת השלמתי את הפסוקים. באור זה, כי היה שלושה דברים. תחילה גירות, אף על גב שאינו משועבד לאחר, מצד שהוא גר אינו כוח כמו התושב, שהוא ברשות אחרים. כן? כלומר, יש לפעמים שמכבדים אותך, אתה בסדר, מקבל מעמד, הכל, אבל אתה לא בבית, אתה לא אצלך. ברגע שאתה לא אצלך, אתה לא יכול לנהוג כבעל הבית. פשוט, מצד הנימוס, מצד דרך ארץ. זה כבר הגירות. זה הדבר הראשון שהיה כשאבותינו ירדו למצרים, שהיו צריכים להתחשב בעובדה שהם לא בני הארץ. זה היה דבר שהיום לא מקובל אצל המוסלמים באירופה. המוסלמים באירופה, אף על פי שהם מיעוט והם גרים שם, מתנהגים כאדונים. זה אחד הסיבות למשבר גדול, זה קרע פנימי בתוך התרבות האירופאית בימינו, שנכשלה בתוכנית של מה שנקרא ריבוי תרבותי, כן? רב אנפין. זה לא הולך בגלל שיש שם גורם שבא בכוונה כובשנית מלכתחילה. כן? זה המוסלמים באירופה, וזה בעצם מהווה קושי. אבל באופן נורמלי, סתם אדם שהוא גר, יודע שהוא לא בעל הבית. עובדה. לפי שהוא ברשות אחרים, ואחר כך הוסיף עליהם שיעבוד, כדרך שמשעבדים העבד. כלומר, פרעה הטיל על בני ישראל שעבוד. שעבוד זה לאו דווקא דבר קשה. כן? זה אובדן החירות, אבל זה לאו דווקא קשה. זה כמו שאדם יש לו עבודה. אדם יוצא כל בוקר לעבודה, הוא משועבד, בחוזה. זה סוג של עבדות. ברור. ואחר כך הוסיף עליהם העינוי. עינוי זה רדיפה. שהוא עינוי יותר ממה ששאר עבד משועבד, וזה נקרא עינוי. הוא התבר זה למעלה גם כן בפרשת ברית בין הבתרים. זה קצת מחוק פה, זה לא טעות דפוס, זה פשוט קצת מחיקה. כתוב כאן כרשת, אבל זה פרשת, זה פי. וברית בין הבתרים. וכאשר בא לגאול אותם, התחיל באחרון, מן העינוי. כן? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. שהוא הקשה, וממנו הוציא תחילה, וזה שאמר והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. שזה נאמר על סבל שהוא יותר מכוחו של אדם. ואחר כך אמר, והצלתי אתכם מעבודתם, שאפילו מסתם עבודה הציל אותם. זה השעבוד. אחר כך נגד כי גר יהיה זרעך, ואמר, וגאלתי אתכם. שלא תהיו ברשות אחרים כלל, אלא יגאול אתכם מתוכם. הגדרה של גאולה לפי זה?
עצמאות.
עצמאות, יפה. העצמאות היא הגאולה. לא הנחת תפילין ולא הערה מיסטית. עצם העצמאות. שעדיין אף על גב שהוציא אותם ברשות אחרים והיו ברשות עצמם צריכים עוד להיות נכנסים ברשות הקדוש ברוך הוא ולא יהיו כמו שאר האומות. וזהו שאמר, זה דבר הרביעי, ולקחתי אתכם לעם והייתי לכם לאלוהים. וכן זה ההסבר הפשוט הראשוני. זאת אומרת, כנגד שלושה צדדים של נפילה שאבותינו הכירו במצרים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותם מן העינוי, מן העבדות, מן הגירות, ואחר כך לוקח אותם אליו, ולקחתי. ועוד פירוש, אלו ארבע דברים הנאמרים כאן. לפי שהיו ישראל במצרים, וראוי שיהיו משועבדים במצרים, שהרי לא היה אל ישראל שום ישיבה מיוחדת, שלא היה להם ארץ מיוחדת כמו שיש לכל אומה ואומה, והיו נולדים בארץ לא להם. ודבר ראוי הוא שיהיו משועבדים למצרים. וכאילו שהיה שם שם עבדות על ישראל בתחילת לידתם, כמו העבד שהוא יליד בית לאדוניו. כך ישראל שנולדו בארץ מצרים היו ראויים להיות משועבדים וראוי להיות מסע מצרים מעליהם. ודבר זה מצד ישראל בעצמם שהיו כמו יליד בית למצרים. וכנגד זה אמר והוצאתי אתכם מתחת צבאות מצרים. ורצה לומר מסע שהיה מוטל עליהם. זאת אומרת, המילה סבלות ניתן לפרש אותה בשני אופנים. או במובן הקרוב למובן המודרני של המילה עינוי, זה ההסבר הראשון, או יש סבלות שזה עצם המעמד של העבדות. כלומר, מי שנולד לאביו ואימו העבדים בבית אדוניו, אז הוא עבד מטבע לידתו, מלכתחילה, זה נקרא יליד בית. וזה סבלות מצרים, שמזה יצאנו. אם כך לפי דעה זה, כאשר עם ישראל גולה מארצו הוא כבר לא עם השם או שלא. זה נכון, כלומר אנחנו חדלים מלהיות עם השם בפועל ברגע שאנחנו יוצאים, מארצנו, כי אנחנו ברשות אחרים. וזה מה שכתוב בגמרא במסכת עבודה זרה דף ח' עמוד א', ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. מסביר הריף מדוע ישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה, בגלל שכשהם מוזמנים לסעודה, זה תיאור מאוד מעניין, מוזמנים לסעודה אצל הגוי, ואז בא משרת הגוי ועומד ליד היהודי היושב, והגוי נראה גבוה יותר מן היהודי, כיוון שהוא עומד וזה יושב. מפתיע, נכון? לכאורה הוא בא פה כדי לשרת אותך. כן, אבל זה שמי שמשרת אותך זה הוא, זה כבר סוג של עבדות. ככה עריף אומר. האם לפי הקדמתו של הרב, התורה תפלה לארץ ישראל? האם אפשר לבטל את שמירת התורה והעיקר שנחיה בארץ? לא. נגיד, יש פה שתי שאלות. האם התורה תפלה לארץ ישראל? והאם אפשר לוותר על שמירת התורה ולהסתפק בזה שאנחנו חיים בארץ? למשל, לפי המאמר, גדולה ישיבת ארץ ישראל מכל מצוות שבתורה. זה ביטוי של חז"ל. אבל בואו נראה. האם התורה תפלה לעם ישראל? נתחיל עם זה. מה יותר חשוב, עם ישראל או התורה? מה התשובה? עם ישראל, כן? מקורות חז"ל מפורשים בדבר הזה, שישראל חשובים יותר מן התורה. כי התורה ניתנה בשביל ישראל, לא ישראל בשביל התורה. רק כתוב בתורה, דבר אל בני ישראל. עכשיו, השאלה היא, מה זה ארץ ישראל ביחס לעם ישראל? התשובה היא שארץ ישראל זה עם ישראל. ואתם תהיו לי ארץ חפץ. אלא שבזהות הלאומית שלנו יש שני צדדים, צד נקבי וצד זכרי. הצד הזכרי הוא העם, הצד הנקבי זה הארץ. ביחד זה הזוג. אדם, מה הנקבה של המילה אדם? אדמה, נכון? זאת אומרת, אדם ואדמה הם מהווים ישות שאליה ניתנה התורה. אז כשם שהתורה תפלה לעם ישראל, כך התורה תפלה לארץ ישראל. עכשיו השאלה, האם זה אומר אם כך שנוכל לוותר על התורה בשביל ארץ ישראל? התשובה היא שלא. אנחנו יכולנו לוותר על מתן תורה. ואז התורה, לו היינו זוכים, במקום להינתן, הייתה נובעת מעצמיותנו הטבעית. דווקא מן הארץ היינו מקבלים את התורה. אנחנו רגילים לביטוי תורה מן השמיים, ושכחנו שיש גם תורה מן הארץ. זה הכוון. ולכן אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, חיו בארץ ישראל וקיימו את התורה, אף על פי שלא קיבלוה. זאת אומרת שהתורה נבעה מהרגשתם הטבעית. זהו המצב העתידי, בעזרת השם יתברך. ברור. אגב, יש ביטוי חריף אצל חז"ל על הפסוק ביחזקאל, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויתמאו אותה. אומר המדרש, הלוואי ישבו על אדמתם, אף על פי שמתמאים אותה. האם זה אומר זה טוב לתמא? לא. אני לא חושב שחז"ל הם בעד לתמא את הארץ. אבל הם מסבירים לך מהו השורש. קודם כל צריך לחיות, אחרי זה להתנהג. אבל זה לא טוב להתנהג אם, אינך, אם אתה לא חי. כן? לרב שלום, טוב, תורה ציווה לנו משה מורשה. וכן ארץ ישראל לנו מורשה. ירושה ראשונה קיבלנו בהר סיני. ירושה שנייה, ארץ ישראל. מדוע קיבלנו את התורה מחוץ לארץ ישראל ולא בתוך ארץ ישראל? תודה. כן, באמת זה היה צריך להיות הפוך. היה צריך קודם כל שניכנס לארץ, ואז מתוך הארץ היינו מקבלים את התורה. מדוע זה לא היה כך? התורה בעצמה עונה על זה. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם, בירותם מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. תרגום לעברית מודרנית, שבעצם זה אומר שעם ישראל היה צריך לצאת ממצרים ולהיכנס ישירות לארץ ישראל. אבל בגלל הפחד מן המלחמה עם הפלישתים והתוצאות שיהיה לדבר הזה, עברנו דרך המדבר ואז קיבלנו את התורה. זאת אומרת שלפי התוכנית המקורית היינו צריכים להיכנס ישירות לארץ ישראל ואז לקבל את התורה. אלא שיש חולשה בסיסית בנפש האומה שגורמת שלא הייתה לנו ברירה אלא לקבל את התורה מחוץ לארצנו כדי שנדע איך להתמודד עם העוצמה של הארץ. ולכן כבר הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסנה, וזה לך העוד כי אנוכי שלחתיך והוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. כלומר שלא תהיה לכם ברירה אלא שאני אוציא אתכם לא דרך ארץ פלישתים, כי ברור שאתם חלשים. וזה עבור לידי ביטוי בין פן ינחם העם בראות המלחמה. מה? מה זה סתירה? שום סתירה.
אם הקדוש ברוך הוא יודע, הוא יודע שאנחנו לא נעבוד דרך ארץ פלישתים, כמו שהרב אומר בסוף, אז מלכתחילה,
ידעים
שהתורה
תינתן
שם.
ברור. ידוע שמלכתחילה שהמצב יהיה בדיעבד. כן. ידוע לכתחילה שהמצב יהיה בדיעבד.
עכשיו, מה היה קורה אם עם ישראל היה מקבל את התורה באיחור של 40 שנה בארץ ישראל?
מה היה קורה אם עם ישראל היה מקבל את התורה באיחור של 40 שנה בארץ ישראל?
כן, אחרי שכל הסיפור היה נגמר בארץ ישראל.
כן, היינו מדרדרים כמו הכנענים ולא היה למי לתת את התורה. בסדר? כן, זה עזר לנו, ודאי. נכנסנו מוכנים עם הוראות. בסדר? לא חיכינו עד שהארץ תלמד אותנו את התורה. הייתה לנו כבר חוקה שלמה בידינו. כן. למה המזגן לא עובד? זה ממש נורא מה שקורה פה. כן, בבקשה.
למה מי שהוא בלבוא את העולם, הוא צריך לראות
אותנו גם ישראל? למה אומרים שהקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה כדי לברוא את העולם, ולא יסתכל בעם ישראל כדי לברוא את העולם. נכון? השאלה? יפה. כי העולם זה ישראל. כלומר, זה בדיוק העניין, זה מה שהמדרש שם שואל. תורה קדמה לכל, ישראל קדמו לכל, מי קדם למי? אז שם אומרים, מחשבתם שישראל קדמה לכל דבר, שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את התורה, את העולם, דיינו ישראל, על ידי התורה. לא, כי אם אני רוצה, נגיד, אם אני רוצה לבנות בית, ובגלל זה אני עושה סרטוטים, אז הבית קדם לסרטוטים. רבנו בוקר אור, אם תוכל להסביר קצת יותר למה התכוון הריף, נשמע קצת מוזר. אני אסביר. הריף מתכוון לזה שהלובי היהודי מוזמן לדינר אצל נשיא ארצות הברית, ואז הוא לא יכול להגיד כל מה שהוא רוצה. הרב אמר שעם ישראל בגלות הוא כבר איננו עם עם השם. הרי זוהי טענתם של הנוצרים ובמוסלמים, שהשם עזב את עמו, הייתכן? נכון, זאת אומרת, הנוצרים ובמוסלמים הם אכן מרגישים משהו שהוא נכון, והוא שהסתלקה שכינה. מה שהם חושבים, שההסתלקות הזאת היא הסתלקות נצחית. כן, זה מה שמסביר רבי יהודה הלוי בכוזרי, שאנחנו עצמות יבשות, אבל טובים עצמות שפעם היו חיים ושעתידים לחיות, מאשר פסל שלם מאבן שמעולם לא היה חי ומעולם לא יחיה. וזה ההבדל בין היהדות לבין הנצרות ובאסלאם. כן. הוא התכוון והאסלאם? הבית נמצאת ליד ההי במקלדת. אז אתה אומר שאתה מאשים אותו שהוא לא קרא את הטקסט לפני שהוא שלח אותו. לפני שהוא שלח אותו. בכל זאת. טוב, בסדר. טוב, יכול להיות. אני עוד אשכול, אני לא לגמרי בטוח שאתה צודק. טוב. כי זה אומר שאני צריך לחשוד אותו בזלזול. כן. מה אתה אומר? טוב. כן.
היום זה לא מקובל לפעמים, אז יודעים שיש טעויות בתקנה. זה מקובל
כזה. מקובל? טוב. האמת היא, אני חושב שיש בטענתך משהו, כי גם אני לפעמים שולח מיילים, ואני קורא אותם, ובכל זאת יש טעויות. אני רואה את זה אחרי ששלחתי. בעיה, בהחלט. לא, לא, זה, יש... טוב. אם כך, הרמב"ן בוויכוחו היה מנוצח לפי טענה זו, כי הם היו בגלות ולא בארץ ישראל. בעניין, עינינו עם עם השם יותר. כן, אבל הרמב"ן לא נוצח מסיבה פשוטה, שהרמב"ן ידע להראות מתוך הטקסט של התנ"ך עצמו, שמיתתו של עם ישראל היא מיתה זמנית. אבל זה באמת מיתה, זה מוות. כן, זה מה שמסביר הגאון מווילנה בהערותיו לספרי לצניעותה, שאנחנו כמו עצמות מפוזרות בתוך האדמה. זה מה שאנחנו בגלות. נכון. אלא מה? זה הטענה של הנוצרים היא שזהו, כיוון שמתנו, אז אין יותר תחייה. ואילו אנחנו אומרים לא, מתנו על מנת לקום לתחייה. שלום לרב. האם ניתן לומר, לפי הפסוק, אגב, היום הנוצרים באמת הם בבעיה, כי הם רואים אותנו קמים לתחייה, אז הם מחפשים כל מיני הסברים תיאולוגיים מפותלים מיותר אחד מהשני כדי להתמודד עם זה. טוב. שלום לרב, האם ניתן לומר, לפי הפסוק נותן נשמה לעם הלאה, כי עם ישראל יכול לקבל את נשמתו, תורה, נשמת האומה, בארץ, על פי דברי הרב, שאילו לא היה מתן תורה, התורה הייתה נובעת מאיתנו בארץ. אכן כן, זה בדיוק מה שהתכוונתי לומר. ולכן התורה גם, על מנת לפצות אותנו מפני הטראומה של מתן תורה בחוץ לארץ, סדרה מתן תורה בארץ ישראל, בדמות מעמד הר גריזים והר עיבל, שהתנהל בדיוק באופן הפוך ממתן תורה. בעוד שבמתן תורה הכל היה כל אלוהים יוצא מראש ההר, והעם היה למטה ואסור לעלות, בהר גריזים והר עיבל, העם הוא זה שעלה אל ההרים, והכל יצא מתחתית הארץ, וזה הכל של בני אדם הלוויים. ברור? בדיוק הפוך. זה השלמה של מתן תורה. למה ההגדרה של עם ישראל נקבה וארץ ישראל זכר? למה לא להפך? תודה. גם אני שואל, כי הרי מה שאני אמרתי, אני אמרתי הרי שעם ישראל הוא הזכר וארץ ישראל הנקבה. ולכן כשאתה אומר הפוך, אני שואל אותך למה לא להפך. לא, אבל פשוט אני חושב שהוא שמע לא נכון מה שאמרתי לפני כן, זה הכל. טוב, כן.
יש אנשים, אפילו מבני העם הישראלי-יהודי,
שקשה להם לקבל את הקטע הזה של
הנצחיות של ההבטחה של אלוהים, כי הרבה פעמים הוא אומר, סתם דומה, תסתכל בהושע, קרא שמו לא עמי, כי אתה לא עמי, ואנוכי לא יהיה לכם.
נכון.
ובהמון מקומות, אתה רואה שעם ישראל חטא, ושבעצם הייתה פה ברית, שצד אחד לא עמד בה, מה קורה בברית שצד אחד לא עומד בה, היא מתבטלת. אז
יפה.
איפה רוצים את הקטע הזה שזה
נצחי? יפה. עכשיו, אפשר לקבל תנ"ך, אם יש תנ"ך. אתה אומר שיש אנשים מעם ישראל שאומרים שזה קשה לקבל את הרעיון של ברית נצחית. כן? והבאת אפילו פסוק... כן, כן. הבאת פסוק בהושע, וגם אמרת שלכאורה זה ברית, זה דו צדדי, אז אם אחד מהצדדים מפר, אז גם השני מפר, נכון? כן, עד כאן, נכון, יש יהודים שקראו את זה ככה, באמת אלה היו ראשוני הנוצרים. עכשיו, למה... זה לא נכון. בוא נקרא את הפסוקים, כל הפסוקים שהבאת בהושע. כן? אז אני אקרא בהושע. לא, לא, הבנתי את הדוגמה, הבנתי את הדוגמה, אבל אני רוצה לקרוא את הדוגמה. כן? הבנתי שזה דוגמה. בואו נקרא. איך כתוב כאן? בפרק א', ואת בית יהודה לא ארחם, והושעתים בשם אלוהם, ולא הושיעם בקשת ובחרב ובמלחמה בסום פרשי, ותגמול את לא רוחמה, ותהר ותלת בן, ויאמר קרא שמו לא עמי, כי אתם לא עמי, ואנוכי לא היה לכם. אבל מה עם הפסוקים אחרי זה? והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר, והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני אל חי. ונגבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ, גדול במזרעאל, אמרו לאחיכם, עמי, ולאחותכם, ולאחותיכם, רוחמה. נכון? אז כלומר, באותו עמוד, לא צריך אפילו לדפדף. כן? אני פשוט, לא יודע, אולי אני שטחי. עכשיו, אני ממליץ לכבודו גם לקרוא בספר ירמיהו, פרק למד. מעניין מאוד מה שכתוב שם. בפרק למד א', סליחה, פרק למד א', פסוק למד, הנה, יש לי נסיבות מקילות, פסוק הוא למד. הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ובית יהודה, ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום יחזקי בידם, ולהוציאם מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנוכי בעלתי בם נאום השם, כי זאת הברית אשר הכרות את בית ישראל אחרי המים נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם, הכתובנה, והייתי להם, לאלוהים, והמה יהיו לי לעם. זאת אומרת, שמה זה הברית החדשה? חידוש הברית. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את השם כי אולם ידעו אותי, אם קטנה בת גדולם נאום השם, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד. מיד אחר כך אומר הנביא, רגע, רגע. לכן אני מבין שיש אנשים שלא יודעים לקרוא, יש להם בעיה בהבנת הנקרא. כי מיד אחרי זה, הנביא ירמיהו אומר כך, כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו, השם צבאות שמו, אם ימושו החוקים האלה מלפני נאום השם, דיינו חוקי שמיים וארץ, גם זרע ישראל ישבטו מיות גוי לפני כל הימים. כה אמר השם, אם יימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל אשר על כל אשר עשו נאום השם. זאת אומרת, מה אומר הנביא? כיוון שאי אפשר למדוד את כל העולם, אז כך אפשר להחליף את עם ישראל. בדיוק אחרי הפסוק מדבר על ברית חדשה. זה מה שנקרא שהם לא יודעים לקרוא. פשוט, הפסוקים אומרים בדיוק את ההפך. עכשיו, לגבי המושג של ברית, מה?
ששם נגמר להם
פסוקו של יום, נרדמו. עכשיו, יש רק בעיה אחת, מה עם מה ששאלת על ברית דו צדדית, הפרת ברית וכו'. דבר מאוד מעניין הוא, שאם תסתכל בכל התנ״ך כולו, מבראשית עד ויעל, כלומר כל התנ״ך כולו, כל פעם תראה שמעולם לא קרה שאדם קראת ברית עם השם. תמיד תמיד, השם קורא ברית עם האדם ולא להפך. ואז יוצא שזה חד צדדי. שזה חד צדדי. אם זה היה שאנחנו קורטים איתו ברית והוא קורט איתנו ברית, אז היה מקום אולי לטענה, אבל אנחנו אומרים בכל המקומות שיש ברית בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, זה חד כיווני בלבד. והיום ההוא קראת השם את אברהם ברית, לא כתוב שאברהם קראת ברית עם השם. ואז יוצא לפי זה שגם אם אנחנו מפירים את הברית, זה לא משנה שום דבר. האם נדר זה שוג של ברית?
שאדם הוא לקדוש ברוך, זאת אומרת, אם תיתן לי אז.
טוב, זה אפשר, כן, זה נקרא נדר, אבל זה לא ברית. כשאומר כל מקום שמדובר על ברית, זה חד צדדי. כן. למה? אה, לא, זה כבר ראים. טוב. כן. אתה מצטער שהנודניק? למה? לא צריך להצטער על מה שאדם הוא.
זה לא יכול להיות חד סטרי.
למה זה לא יכול להיות חד סטרי?
לקרות ברית עם מישהו,
כן.
ואומר לו אחרי זה, נגיד,
סתם דומה, אלה דברי הקטנה ואלה דברי
הברכה, יפה. כלומר, ואחרי זה יש, אם תעשה דבר כמו בקריאה שמע,
כן, כן. נכון, זאת אומרת.
אתה יכול להעניש אותי אם אני לא צד לברית הזאת.
יפה. זה כבר שאלה הרבה יותר קשה. אומר ככה, בעצם הברית כוללת בתוכה סנקציות, נכון? זאת אומרת, אם אתם תהיו בסדר, אני אהיה נחמד. לא תהיו בסדר, אני אהיה רע איתכם. אבל לא שאלת אותי. עשית את זה חד צדדי. למה אתה מכניס אותי לכלוב שאני לא הייתי מעוניין להיכנס בו? עד כאן השאלה. יפה. האמת היא שהשאלה הזאת היא שאלה שמתבקשת למקרא המשנה במסכת אבות. מה כתוב במסכת אבות? על כורחך אתה נוצר. ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כשאני קראתי את המשנה הזאת, התקוממתי. איפה החוש המוסרי? לא ביקשתי לשחק את המשחק, אני גם צריך עכשיו לשלם. עד כאן. איפה הבחירה החופשית שלי? מה זה? אם הייתי נכנס לזה מרצון, בסדר, אבל לא נכנסתי לזה מרצון. עד כאן השאלה שלך. תשובה. מכאן, שנכנסתי לזה מרצון. ואני אסביר למה הכוונה. אני בחרתי אם להיוולד יהודי או גוי. ברור. שאם לא כן, זה לא פייר מה שעושים לי. נכון? ולכן זה בעצם מה ש... מה? אתה לא זוכר, זה משהו אחר. אבל נאמר במשנה, על כוחך אתה נוצר. נכון? ככה זה מתחיל. נוצר, נולד, חי, מת, תן דין לחשבון. מהו השלב, מבחינה ביולוגית, המכונה אצל חז"ל, נוצר? ההפריה, אתה מתכוון? לא נכון.
40 יום לפני?
לא, 40 יום אחרי. 40 יום אחרי ההפריה, כלומר ההפריה עצמה נקראת פקידה. דיינו, הזרע והביצית שמתלכדים, זה נקרא אצל חז"ל פקידה. 40 יום יותר מאוחר, יש שלב שקוראים לו יצירה. אצל חז"ל זה מוגדר כהתחלת ריקום האיברים, מבחינה אמבריולוגית, התחלת מערכת העצבים. השלב הזה, ש-40 יום אחר כך, הוא הכפוי עליך. אבל השלב הראשון של התלכדות הביצית והזרע, השלב הזה הוא רצוני. הרי היה שהמשנה לא הכניסה את זה שם. ולא עוד, אלא שהגמרא במסך... מצידי אני. אני בחרתי... זה שהזרע והביצית התלכדו... זה שהזרע והביצית התלכדו, זה גם כן תהליך ביולוגי. אבל ההחלטה שלי, שהנשמה שלי תתאחד עם הביצית המופרית הזאת, זה החלטה שלי. וזה מה שמפורש בגמרא במסכת ראש השנה. כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. כותב רש"י, מה זה לדעתן נבראו? שאלם, אם רוצים להיברא. ואמרו, הן. לך תדע. כמה נשמות, מיליארדי מיליארדים של נשמות, החליטו להגיד לא, ולא הגיעו לכאן. אז אנחנו הפריירים שהסכמנו לרדת לכאן. רוב הפריירים האלה החליטו בכל זאת להיות גויים, מיעוטם החליטו להיות יהודים. יוצא לפי זה שהברית היא כפויה על כלל ישראל, אבל אני כפרט, האם החלטתי להיות שייך להיסטוריה של כלל ישראל, או להיסטוריה של אומות העולם, זאת הייתה החלטה שלי, בטרם באתי לכאן. ולכן אני אוכל אותה על זה. וההסבר לכך הוא פשוט מאוד. שהרי על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי. אם ככה, מה אתה רוצה? לא לחיות. כשמגיע הזמן למות, על כוחך אתה מת. סימן שלא על כוחך אתה חי. אם כן, על כוחך אתה עתיד לתת דין וחשבון. כן.
משהו מסתדר. בנרות של אפריה יש מאות אלפים של תאי זרע שרצים.
מיליונים.
מיליון. אז אחד מהם רק זכה בנרות, וכל השאר בחוץ.
נכון.
אבל השאלה השנייה...
לא הבנתי למה זו שאלה הראשונה.
לא, כאילו זה הרצון שלי, אני
מסופק
אם
תא הזרע
יודע מה הוא רוצה.
לא, תא הזרע לא יודע מה הוא רוצה. הנשמה שלי יודעת מה היא רוצה. כלומר, יש פה התלכדות של שלושה דברים. ביצית, תא הזרע, נשמה. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא.
יפה.
מלמעלה, ושם.
מהשותף השלישי.
נכון, כלומר, יש, הנשמה הזאת אומרת לקדוש ברוך הוא, אני מוכנה להיברר. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, עכשיו יש לך הזדמנות, יש ביצית מופרית עכשיו, אתה מוכן להתלכד עם זה? כן.
אבל ההלכה קובעת
שהוא יהיה
גוי, לא יעזור לו כלום.
נכון, לא, נכון. ההלכה קובעת שביצית של גויה עם זרע של יהודי זה גוי. בסדר?
מה זה בבחירה שלו? מה הרצה הרבה?
אבל הנשמה, לזה נשמה פה יורדת. כלומר, שואלים את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא שואל את הנשמה, את רוצה להיות גויה או יהודיה? אני רוצה להיות גויה. הנה, יש לך עכשיו ביצית מופרית של גויה. בסדר? לא, מספיק טוב.
אני שומע, לא בטוח שזה מסתדר, אבל בסדר.
זה מסתדר מאוד, אתה פשוט לא הבנת מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו בוחרים מה להיות. דיינו דרך איזה ביצית מופרית להופיע.
אנחנו זה הנשמה שמלמעלה...
יפה, אנחנו זה הנשמה, יפה. כן. יוצא לפי זה שזה רצוני מה שקורה לי, ולכן אני אוכל אותה בגלל הרצון שלי. כן, בבקשה.
בדיוק הנקודה. יפה. אני אוכל אותה. למה ידידי רבי חושב שהוא אכל אותה שהוא הגיע לארץ ישראל?
אני אסביר לך למה אני אומר את זה. לאכול אותה זה מצד זה שבני אדם סובלים, שהגמרא אומרת שנוח לו לאדם שלא נברא משנברא, אלא אנחנו יודעים מה שאתה יודע שזה טוב. השאלה אם הטוב זה תמיד נוח. לפעמים יש ייאוש, ולפעמים הייאוש יותר נוח דווקא. בלונדון, משהו.
ברוך השם,
לא שיש לי אשליות.
אני לא חי בצפון, ואני יכול לתת לך עשרות מיליוני דוגמאות על כל היתרונות של ארץ ישראל.
בוודאי, בוודאי. אין כמו ארץ ישראל.
אז בן אדם צריך להפנים את זה.
נכון.
כמו שהגיע חמור.
נכון. אתה צודק, רק שלא תמיד מפנימים את זה. זה הכל. זהו. כן, בבקשה, אדוני.
נשמה של גר זה נשמה שהתחלתה באמצע.
יפה. זאת אומרת, גר זה גוי שהחליט להיות יהודי, אז מסדרים לו משהו. נכון. יש גם יהודים שמתחרטים על זה שהם יהודים. זאת אומרת, ההכרה שלי זה לא קשור למה שאני החלטתי אז. אני עכשיו יכול להיות מבסוט מזה שעשיתי את ההחלטה, לא מבסוט. כל מיני דברים.
נשמה לא יכולה לטעות.
לא, אבל יכולה להתחרט. למשל, אז יוצא לפי זה שהאדם גוי, הוא רוצה עכשיו להיות יהודי, מה עושים לו? אומרים לו א' תשלם אגרה, ב' תפתח תיק, ג' תגדל, תהיה בקשר עם איזה משפחה אומנת וכו' וכו', אחר כך תטבול. אמרו תטבול? כן, אבל מה עם הנשמה? אל תדאג, יש לנו באפסנאות של הרבנות, יש לנו נשמות שעמדו בהר סיני בדיוק בשביל אנשים כמוך. אז מוצאים לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, אל תדאג, זה לא כואב. מכניסים לך את הנשמה האחרת, כשאתה יוצא מהמקווה זה נדלק. לבד. כן, 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 זה נשמה חדשה. נשמה חדשה. כן, בבקשה. נכון.
אם הנשמה נמצאת למעלה, במקום שאין לה תאוות, למה לבחור להיות גוי?
למה לבחור להיות גוי ולא יהודי? יש הרבה סיבות טובות. יש, יאיר נקודו בספר, בספר עולת ראייה חלק ב' של הרב קוק. על המשנה של כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. אז הוא מסביר שמה, מה היתרון בלהיות יהודי, מה היתרון בלהיות גוי. היתרון של להיות יהודי זה שעולם הבא מובטח לך, כן? כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. החיסרון בלהיות יהודי זה שאני מובטח שיש לי עולם הבא. זאת אומרת שאני אצטרך לעבור ייסורין עד שיהיה ראוי לחיי העולם הבא. גלגולים, גהינם, צרות, הכל. רק כדי שיהיה ראוי לדבר הזה. זאת אומרת, לא עוזבים אותי בשקט. לעומת זה, הגוי. חיסרון בלהיות גוי זה שהוא לא מובטח שיש לו עולם הבא. יתרון זה שהוא לא מובטח. זאת אומרת, הוא יכול להחליט בעצמו. הוא רוצה לסרק את המשחק, משחק, מקבל עולם הבא. לא רוצה, יוצא מזה. אז מבחינת הכדאיות, יותר כדאי להיות גוי מאשר להיות יהודי. מבחינת האידאל, יותר כדאי להיות יהודי מאשר להיות גוי. אז השאלה אם כדאי להיות אידאליסט? התשובה היא שאידאליסט לא שואל את עצמו שאלות כאלה. לגבי הברית החדשה, הנוצרים יגידו שהם הם ישראל, וירוס ישראל, ואז איך נענה להם שהם טועים? הלאה. כן.
השלב אומר, כדי להיות גוי, כל אותם אנשים באפריקה
שמצאים
בערב כבר
הרבה
מאוד שנים, כי הם
הפסידו
עולם הזה,
הפסידו
עולם הבא.
אז כבר שואל את עצמך, איך זה קרה שנשמה הופיעה איפה שהיא מופיעה? יש על ההיסטוריה לנשמה. גלגולים וכדומה, איך תדע? כן.
זה מה שרציתי להגיד, שאנחנו
לא סיימנו, לא סיימנו, בוודאי, בוודאי. טוב, אני מציע שנמשיך. עמוד קוף י... מה? כל בחירה, בכל דבר בעולם, אתה לא יכול לחזור בך. זאת אומרת, אם התלבטת עם לפנות ימינה או שמאלה, פנית ימינה, אתה כבר לא יכול להתחרט. כי גם אם תחליט עכשיו שמאלה, זה יהיה שמאלה אחרי ימינה. זה אותו דבר. הגר לא יכול להחליט להיות יהודי מלידה. כן? יש דבר אחד שאריסטו כתב, הוא אמר, הדבר היחיד שאלוהים לא יכול זה לעשות שמה שהיה לא יהיה. שמה שהיה לא היה.
כן.
ברגע שאתה חוזר שמאלה, זה כבר לא שמאלה מקורי, זה שמאלה אחרי ימינה.
גם אם אני יוצא לשמאלה אחרי ימינה, אני לא...
נכון, נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי. נכון, 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 זה בדיוק מה שאני אמרתי. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים למחוק את ההיסטוריה שלנו. מי אני? אני לא רק אני, אני כל מה שעבר עליי, עד שנהייתי אני. כן. כבוד הראש, אם הנשמה בוחרת, אז ראוי היה לדרוש ממנה לקיים הברית בעולם הנשמות בלבד, ולא בעולם בו היא מחוברת לגוף בעולם גשמי. למה לא? עד רבה, בחרת להיוולד כך, ואחרת משימה מסוימת, ואז שולחים אותך למשימות. עברת הכשרה. בסדר, אז מכאן ואילך, מטילים עליך משימות התואמות את ההכשרה שלך. זה מובן מאליו. מה, אתם רוצים לשבור את הקרמה? טוב. איפה היינו? בעמוד קופיות ת', נכון? כן. בעמודה הימנית. בעמודה השמאלית ועוד נוסף, סליחה, ועוד נוסף על זה, כן? תחילת העמודה השמאלית בעמוד קופיות ת', ועוד נוסף על זה שהיו באים המצרים לשער בדם בכוח, והוא מצד מצרים שהיו רוצים לשער בדם בכוח, נגד זה אמר והצלתי אתכם, כמו אדם שבא אחד עליו ביד חזקה ובא אחר והצילו ממנו, כלומר אציל אתכם מתחת יד מצרים וגאלתי אתכם, רצה לומר אף על גב שלא היו משועבדים, אינם בני חורין לעשות מה שירצו, שהרי הם ברשות אחרים, ועל זה אמר וגאלתי אתכם וגומר. שימו לב שהפירוש השני של המהר"ל הוא הפוך מהפירוש הראשון. בפירוש הראשון הוא אמר שהקדוש ברוך הוא בהתחלה מציל אותנו מהיותר קשה, ואחר כך מהיותר קל ועוד יותר קל. שבהתחלה הוא מציל אותנו מן העינוי, ואחרי זה מן העבדות, ואחרי זה מן הגירות. בפירוש ההפוך, בפירוש השני המהר"ל אומר הפוך. סבלות זה לא הסבל של העינוי, אלא המעמד של עבדות. ואחר כך מהשעבוד, ואחרי זה גם מזה שהאדם איננו בן חורי. ועדיין אף על גב שנגלו אין להם המעלה להיות תם לעם לשם. לפיכך אמר, ולקחתי אתכם לי לעם, וכבר לכמה נערכנו יותר בזה, ושם הכל מבואר. פרק 1:30. אנחנו בזאת מגיעים אל פרק למד א', זה באמת דבר גדול. כן, זה בדיוק כמו שיפני כן, קראנו בירמיהו פרק למד א', נכון? כמו שחשבנו שזה למד, הנה, אותו דבר. עכשיו אנחנו מגיעים לפרק למד א'. אלה ראשי בית אבותם. מה זה הסיפור הזה? דבר תמוע מאוד, אנחנו רואים בסדר הפרשיות בספר שמות, בהתחלה יש פרשת שמות. פרשת שמות מתארת את שעבוד ישראל במצרים, גדילתו של משה, משה יוצא למדיין, התגלות בסנה, מגיע לפרעון. בסדר? זה פרשת שמות. פרשת וירא, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני רוצה להוציא את ישראל, ארבע לשונות של גאולה. זה מה שקראנו עכשיו. ואז מה צריך לקרות? אחרי זה צריך למשה להמשיך את הסיפור, נכון? ללכת לבני ישראל, ללכת לפרעה עוד פעם, לעשות 10 מכות. פתאום הכתוב עוצר באמצע ומספר לנו גניאלוגיה, תיאורי משפחה. כן? מאיפה בא משה, מי בכור ישראל, ראובן, והבנים של ראובן, חצרון וכרמי, חנוך ופלו חצרון וכרמי, אחר כך בני שמעון, נימואל וימין ואוהד וצוחר ושאול בן הכנענית, ואחרי זה ובני לוי, קהת, אמרם, קהת, גרשון קהת ומרי, ובני קהת, אמרם ויצהר, חברון ועוזיאל, ובני אמרם, וכולי. אז מה זה? זה מאוד תמוה הסיפור הזה, שפתאום באמצע הסיפור של יציאת מצרים, כאילו עוצרים את הסרט, מספרים לנו ממשה, אחרי זה ממשיכים. במיוחד שהסיפור הזה, על לידת משה, בעצם מי הוא משה, הוא הפוך מהסיפור של פרשת שמות. בפרשת שמות לא מוזכרים השמות, לא של אבי ואימו של משה, וגם לא של אחותו, וגם לא של בת פרעה. הכל שם עלום שם. ומשה גדל שם אישם, עם שם מצרי, בעצם הוא גדל בקליפה מצרית, עטיפה מצרית. פרשת וירא מחזירה את משה לחיק עם ישראל, מספרים לך שיש אמרם, בן קהת, בן לוי, ומספרים לך מי האח של משה, אהרון, וכו' וכו'. כלומר, יש שם שיבוץ של משה בהיסטוריה העברית שלו. אז זה גם כן קצת שונה מהסיפור הראשון. מה רוצים מאיתנו כאן? עכשיו, יותר מזה, כשרוצים לספר לי מי הוא משה, במקום לספר לי מי הוא משה, מתחילים עם ראובן. כן? בכור ישראל, ראובן. ובני ראובן, כך וכך. אחרי זה שמעון, אחרי זה לוי. תתחיל בישר לוי, על זה אנחנו מדברים הרי. נכון? יש פה... עכשיו, יש, בגלל זה מבקרי המקרא אמרו שטויות, כגון שזה בעצם שני סיפורים שהעורך חיבר אותם, תפר לא כל כך טוב, הוא לא שם לב שרואים את החוט וכו'. אבל כבר העיר על זה אחד מגדולי החוקרים של המקרא, שלא כל כך אוהבים אותו בישיבות, אבל בכל זאת יש אצלו משהו, זה קסוטו, שמראה שכך היה מקובל, שזה סגנון מקובל בספרות העתיקה. שהגיבור של הסיפור מתואר מצד תולדותיו אחרי התחלת הסיפור. זה תמיד ככה. זה לא... זה מוטיב שחוזר על עצמו בספרות העתיקה וגם בתורה. כי התורה כותבת בסגנון של הספרות העתיקה. אבל זה מבחינה טכנית פורמלית. עכשיו אנחנו נראה את הדברים יותר לעומקם דרך המהר"ל. אלה ראשי בית אבותם וגומר. מה זה לגומר? זה המשך הפסוק, נכון? מה זה, מה כתוב בהמשך? בכור ישראל ראובן. אגב, מה ההבדל בין וגומר לבין וכולי? אותו דבר, לא נכון. וגומר כותבים את זה על ציטוט מהתנך, וכולי על ציטוט שאיננו מהתנך. כן? תסתכלו בתלמוד, זה עקבי. ולפעמים אנשים כותבים וכולי על פסוק, זה טעות. או וגומר על ציטוט מהגמרא, זה טעות.
לא, סליחה.
כן.
סליחה שהתורה היא דומה
לספרות
העתיקה, אבל זה דבר השם.
זה דבר השם בסגנון של הספרות העתיקה. הרי התורה נכתבה בעברית, נכון? העברית זה שפה שבני אדם דיברו, איך זה יכול להיות? היה צריך להיות בשפה בלתי מובנת לחלוטין. והיה צריך שעם ישראל יעבור אולפן במרגלות הר סיני כדי להבין את התורה, נכון? אז זה לא ככה. דיברה תורה כלשון בני אדם. אם זה בני אדם, בני אדם שמקבלים את התורה. אז זה ברור שאם נותנים להם ספר, לאותם בני אדם, צריך שזה כתוב כמו שספר, כתוב בתקופה ההיא. פשוט מאוד. הם הדברים שקשים גם בעיני חוקרי התנך, האפיקורסים, וגם בעיני בני הישיבות המאמינים. לאלה ולאלה קשה להבין איך התורה כתובה. בסדר. לא בגלל זה נמנע מללמוד את התורה. כן. מישהו אמר לי אתמול, אתה רגיל לחשוב אפילו נגד כולם. אז למה אתה לא פוסק לי שמותר לי לשמוע מוזיקה בשלושת השבועות? אמרתי, אני לא פוסק בדווקא נגד כולם. אם אני דבר נראה לי אמת, אני אומר אותו, אבל לא... כן, בבקשה.
יש שיטה הזאת שהתורה כתובה לאותו דור וכתובה באותה שפה. למה אנחנו צריכים לחפש מה היא אומרת לנו על
פרשה? אז זאת אומרת, זה גדולתה של התורה, שנבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. אבל אתה צריך להבין מה נכתב. כדי להבין מה נכתב, אתה צריך להבין באיזה שפה זה כתוב. ושאני נגיד שיש מילה בעברית של התורה שאני לא מבין אותה. יש מילה, אני לא יודע מה פירוש המילה. מה אני צריך לעשות? למה? אני יכול גם להיעזר בנתונים ארכיאולוגיים, איך המילה הזאת הופיעה בסגנון הכנעני וכדומה, נכון? כדי לדעת מה התורה אמרה.
מה? לא תשובה, תשובה
רבה.
זה מה שאני אומר, כן, בטח. צריך גם וגם.
כלומר, כדי להבין מה התורה רוצה לומר לך, אתה צריך לדעת ללמוד הכל. וההשלכה בסופו של דבר היא מה זה אומר לך היום. אבל אתה לא יכול בגלל זה לטעות בהבנת המילים. נכון? כלומר, אתה תסביר את המילים של התורה כאילו שהם כתובים בעברית מודרנית, וזה לא נכון. זה יהיה טעות בהבנת התורה. נכון? למשל, הפסוק, כי אנשים אחים אנחנו. מה זה אח בעברית מודרנית? מי שנולד מאותם הורים, או לפחות מהורי אחד, נכון? אבל לוט הוא לא האח של אברהם על פי העברית המודרנית. אז איך אברהם אומר אנשים אחים אנחנו? אחווה הכוונה שאנחנו קרובים, נכון? לא, בעברית מודרנית אחים זה בני אותם הורים, נכון? אלא מה? אברהם אומר אחים כי בעברית של אברהם אח זה קרוב. בסדר? אגב, אני שמעתי את הרב צבי יהודה קוק בעצמו אומר אנשים אחים אנחנו, על פי הערבית אנחנו מבינים שפירושו קרובים. משתמש בערבית, בסדר? כדי לחקור את הפירוש של המילה בעברית. מה קרה? סוף העולם? זה, אתה תגיד לי שזה תנח בגובה עיניים. לא קשור בכלל לעניין. צריך פשוט להבין את העברית. יש משל מילה בתנ"ך, הייתי מאוד, מאוד רוצה לדעת מה פירושה. הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, בראותו את האתונות לצבעון אביו. נכון? אז הוא ענה אשר מצא את הימים. מה זה ימים?
סוג של בעל חיים.
מי אמר לך? מי אמר לך שימים זה בעל חיים? איך אתה יודע? איך אתה יודע? אז רש"י אומר את זה, נכון? רש"י אומר, ימים זה פרדות. כלומר, הוא זה שהמציא את הפרדה. זיווג סוס עם האתון, יצא מזה הפרדה. אבל הבעיה שבשום מקום אחר לא מצאנו שפרדות נקראות ימים. אונקלוס מתרגם, גיבריה. ימים מלשון אימים, אלה מטילי אימה. גיבורים, הוא מצא אותם במדבר, והוא נלחם איתם כנראה. כן, בראותו את האתונות לצבעון אביו, הוא מצא את הימים במדבר. לא משכנע, נכון? אז אין לך פירוש, לא לימים, ולא, כלומר, לא, גם גיבריה, גם פרדות, קשה, נכון? אבזביוס, מאבות הכנסייה, שחי בארץ ישראל בתקופת האמוראים של הירושלמי, אומר שהוא שמע מהרבנים שימים פירושו מעיינות חמים. בסדר? עכשיו, הפירוש הזה הוא פירוש מסתבר דווקא. כן? כי באזור אדום יש כמה מקומות עם מעיינות חמים וכו'. אז היו רבנים בארץ ישראל שהיה להם פירוש אחר ממה שהראשונים מסרו לנו. עכשיו, אלמלא שאני בודק אצל אבזביוס, לא הייתי יודע את הפירוש הזה. לא חבל? טוב, הלאה. אלא מה זה אומר שאנחנו לומדים מנוצרים? לא, אתה לא לומד מנוצרים, אתה לומד מהאמוראים. זה הגיע דרך הצינור הזה. אז, כן. אלה ראשי בית אבותם. אני רוצה לספר משהו לא חינוכי, אני יכול? לא, אתם יודעים. נעזוב, נעזוב, נעזוב. מה?
אז יש פה זה קשובה. בתוך הלא חינוכי, אני לא צריך להיות חינוכי, אז...
אז כן נספר, לא, תעזור, אלה ראשי בית אבותם. התחיל לספר, מה? לספר בכל זאת? טוב. מובא, רבנו היי גאון התקשה בפירוש פסוק בתהילים. שמן ראש על יני ראשי. הוא לא ידע מה זה שמן ראש על יני ראשי. אז הוא שלח את תלמידיו, איפה רב היי גאון היה חי? בבגדד, נכון? בבגדד, שם הוא היה חי. הוא שלח את תלמידיו לשאול את הקתוליקוס. הקתוליקוס, הכוונה, הראש הכנסייה הנסטוריאנית שהיה שם, תשאלו אותו, את הקתוליקוס, איך הוא מפרש את הפסוק הזה? אז שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה פתאום ללכת אליו? וענה רבנו היי, מעולם לא נמנעו אבותינו לברר את האמת, יהיה מפי מי שיהיה. בסדר? טוב. מי שיותר גדול מרב היגאון, שיחלוק על זה. עכשיו, אלה ראשי בית אבותם, עד כאן משהו לא חינוכי. טוב, אלה ראשי בית אבותם וגומר. התחיל לספר יחוסם מראובן. כלומר, שיצאו משבט לוי שלישי לשבטים, כי רצו לספר לנו ששבט לוי הוא שלישי, וזה מסביר משהו במעלתו של משה. זה לא סתם שמשה נולד מהשלישי. והשלישי תמיד יותר מוכן לקבל השלמות בעבור שהוא מספר שלם, כי האחד אין בו ריבוי ואינו נקרא מספר, ומספר שניים אינו מספר שלם, כי אין בו רק זוג ואין בו נפרד, כלומר הוא רק זוגי ולא איזוגי, אבל שלושה בעבור שיש בו זוג ויש בו נפרד, כלומר זוגי ואיזוגי, נקרא זה מספר שלם, כי שלוש זה אחד ועוד שניים. מה? שניים זה זוגי. אחד זה איזוגי. נכון? אחד ועוד שניים, זה ו? שלוש. וזה שלוש, יש בו גם זוגי וגם איזוגי. ובעבור שהשלישי הוא מספר שלם, מוכן השלישי יותר לקבל השלמות. ולפיכך הוא בחר לוי, שהוא השלישי, להיות יוצאים ממנו הגואלים. מעבור הכנתו שיש לשלישי אל קבלת השלמות, שהוא היה השלישי. ועוד יש להאריך בזה, ואין כאן מקומו. עד כאן להיום. שלום. כמה אפשר להיות לא חינוכי?